המדרש על פרשת השבוע, דרש רבה, אומר כך: וישלח יעקב מלאכים לפניו, רבי יהודה ורבי סימון פתח, מים נרפש ומקור מושחת וגומר. המשך הפסוק: צדיק מת לפני רשע. אמר רבי יהודה ורבי סימון: כשם שאי אפשר למעיין לרפס ולמקור להישחט, כך אי אפשר לצדיק למות, להתנמות, זאת אומרת להתמוטט, למות לפני רשע. וכמעיין נרפס וכמקור מושחת, כך צדיק ממית עצמו לפני רשע. כלומר, המדרש כאן, רבי יהודה ברבי סימון, אומר ביקורת מסוימת על זה שיעקב שלח מלאכים אל עשיו אחיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא: לדרכו היה מהלך והיית משלח אצלו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב, הוא בכלל לא הלך אליך. מה אתה בלחץ? למה אתה מחפש פשרות, מחפש הסכמים? לא היה צריך בכלל להתעסק איתו. מה אתה שולח שליחות ואומר, כה אמר עבדך יעקב, עוד מתרפס לפניו? והמדרש ממשיך: וישלח יעקב, רבו לפתח, מחזיק באוזני כלב, עובר, מתעבר על ריב לא לא. שמואל בר נחמן אמר, משל לחילסטים, שהיה ישן בפרשת דרכים. ראש כנופיה של ליסטים ישן בפרשת דרכים. עבר חד ושר עם העיר לי. בא אחד, ראה שמישהו ישן בפרשת דרכים, התחיל להעיר אותו, אמר לו, תקום, לא כדאי לך פה לישון, מכיוון שפה יש הרבה ליסטים. הוא התעורר וגנב אותו, את זה שהעיר אותו והזהיר אותו. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר ליעקב, כן, ודרכו היה מלך ואתה משלח עצו ואומר לו, כה אמר לך יעקב. רבי יהודה ברבי סימון מוסיף עוד: פתח, מה תאמרי כי יפקוד עלייך, ואת לימדת אותם עלייך אלופים לראש? מה את מתלוננת שהם באים עלייך ומשתלטים? את לימדת אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לדרכו היה מלך ואתה משלח אצלו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב. המדרש מבקר כאן ביקורת חריפה כאילו את מעשיו של יעקב אבינו. לא היה צריך לשלוח אל עשיו, לא היה צריך להתרפס לפניו, לא היה צריך להתבטא לפניו, לומר לו, כה אמר עבדך יעקב, כה תאמרו לאדוני לעשיו, לא לקרוא לאדון, אתה עבד, בכלל לא תעסק איתו. אין תשובה במדרש למה בכל זאת יעקב עשה את הדבר הזה. אז יעקב אבינו, אנחנו צריכים ללמד עליו זכות, לראות אותו בעין חיובית. יש עוד מדרש כאן בהמשך באותו עניין. ויצב אותם למור, כה תאמרו לאדוני לעשיו. רבינו, זה רבי, כן, אמר לרבי אפס, כתוב חד איגרא משמי למרן מלכה אנטונינוס, תכתוב איגרת למלך אנטונינוס. קם וכתב מן יהודה נסיעה למרן מלכה אנטונינוס. לקח הרבי את האיגרת הזאת וקרא אותה. אמר לו, כתוב מן עבדך יהודה למרן מלכה אנטונינוס. אל תכתוב מיהודה הנשיא למלך אנטונינוס, תכתוב לעבדך, מעבדך יהודה למרן מלכה אנטונינוס. אמר לו רבי, מפני מה אתה מבזה את כבודך? אמר לו, מה ענה טב מן סבי? מה, אני לא יותר טוב מהסבא? לא כך אמר, כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי? זה היה כבר קצת ויכוח. רבי חשב, אין דבר, לא נורא. אם זה יגרום ליחסי שלום טובים ולאווירה טובה, אז אפשר לכתוב בצורה כזאת של התבטלות. אבל לא הייתה הסכמה לזה, הסכמה מלאה. והמדרש השלישי, באותה שעה שקרא יעקב לעשיו אדוני, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה השפלת עצמך וקראת לעשיו אדוני 8 פעמים, חייך אני מעמיד מבניו 8 מלכים קודם לבניך, שנאמר, ואלה המלכים אשר מלכו לפני מלוך מלך בישראל. כן, כמה מדרשים שמבקרים את ההנהגה של יעקב. מדוע הוא מתבטל לפני עשיו? מדוע הוא מתרפס בכלל? ממה הוא מתעסק איתו? והוויכוח הזה, איך להתייחס אל הגויים, ויכוח שנמשך מאז ועד היום הזה. כבר כ-80 שנה ומעלה, יש ויכוח מאז שהתחילה העלייה לארץ ישראל, איך להתייחס, איך להתייחס אל הגויים. האם יש מקום להידברות, להבלגה, לאיפוק, או צריך ללכת בדרך תקיפה, לדעת שאין שום סיכוי להגיע להסדר, להסכמה של שלום, כי הם אף פעם לא ירצו, הערבים, האויבים, מסביב, לעולם לא ירצו בשלום. זה ויכוח ישן שם. ממש בהתחלת ההתיישבות בארץ ישראל, כבר היה ויכוח חריף בין שני צדדים. האם ללכת בדרך הזאת של הבלגה? בדרך כזאת של איפוק, בדרך שנסות למצוא דרכים של ויתור, של הסדרים. היו כאלה שאמרו שזאת הדרך אין אחרת, רק באופן הזה, בדרכי שלום, אנחנו לא נוכל כאן לחיות כל היום על החרב. והיו אחרים אמרו שאין שום סיכוי, חבל על הניסיונות, לא יהיה מזה אף פעם, לא יגיעו אף פעם להסכמה. הם לא רוצים אותנו כאן, הם רוצים שכל הארץ תהיה בידיהם, ואין סיכוי לשום הסכמה. עד היום הזה, הוויכוח. מפעם לפעם נראה שהערבים מוכיחים שאי אפשר לעשות איתם הסכמים, אבל בכל זאת עדיין לא הגיעה ההכרה המלאה של כל הציבור שאין מקום יותר לאיפוק, להבלגה ולניסיונות האלה. הדרך היחידה היא להרתיע ולא לתת להם מנסות לפגוע בנו ולהמשיך בדרכנו אנו, לבנות את הארץ כולה, להתרחב, להתבסס, עד שבסופו של דבר הם התייאשו מהניסיונות להפריע לנו. אנחנו צריכים להמשיך בדרכנו ולא לנסות שום ניסיונות של איזה פשרה, פיתורים, מתוך תקווה שיהיה מזה איזושהי רגיעה. ומתברר שזה לא ויכוח של 80 שנה, זה ויכוח של למעלה מ-3,000 שנה. אבל זה ברור שכולם מתכוונים שבסופו של דבר עם ישראל יחזור לארץ ישראל וישב לבדו בארץ הזאת, והגויים יבינו שזה מקומו של עם ישראל. הוויכוח הוא בעצם על הדרך, איך אנחנו נגיע למגמה הזאת. אבל המטרה היא משותפת. יעקב אבינו חשב,
מה אכפת לי, אני אגיד לו עבדך, בסוף הרי הוא ידע, ידע מי הבעל הבית על העולם, מי המנהיג של העולם, זה כך קצת זמן, עד אשר אבוי אדוני סעירה, ועלו מושים בהר ציון נשפוט את הריסה ואיתה לשם המנוחה, אז התברר לכולם מעמדו של יעקב, מעמדם של ישראל, מה אכפת לי אם אני עכשיו אומר מילים כאלה ומילים כאלה, מה אכפת לי אם אני יהיה פחות נפגעים, אז אפשר קצת למחול על הכבוד ולוותר על כבוד, כבוד ישראל, וכדי שנוכל להמשיך בדרכנו. בסוף למטרה נגיע, בסוף יתברר לכולם מי העבד ומי האדון. זה מזכיר לי שאחרי מלחמת יום הכיפורים הבאתי את המחת שאני הייתי שם באותה יחידה רב צבאי, הבאתי את המחת לרב צבי יהודה. המחת הזה הוא נשבע ביום הכיפורים בתור מפקד גדוד, ואחר כך הוא חזר מהשבי. אני הצעתי לו שהוא יבוא לבקר את, להכיר את הרב ציודה, הרב שלי. אמרתי לו, לא תצטער. באנו לרב ציודה, אז הוא שאל את הרב ציודה, מה צריך לעשות אדם שעומד ליפול בשבי, מפקד, שיש דעות שאומרים שאסור למפקד בדרגה כזאת ליפול בשבי, הוא צריך ללחם עד הסוף, ולא, אין דבר כזה שמפקד בכיר כזה נופל בשבי. בעצם הוא שאלה כללית, אבל זה היה נוגע לו, שהוא... אז הרב ציודה אמר, שאול המלך, זאת אומרת, לא רצה ליפול בשבי. הבין שזה לא כבוד ישראל שהוא ייפול בשבי. ואחר כך הוא סיפר סיפור. אמר שהיו מאורעות, לפני קום המדינה כמובן, היו מאורעות, ערבים השתוללו, ירו בדרכים, הרגו אנשים. היה מצב רוח מאוד מאוד קשה. חלק גדול מהמנהיגים של הציבור היו בחוץ לארץ. באו אנשים אל הרב זצ"ל ואמרו לו, הרב, חייבים ללכת אל הנציב ולתבוע את הגנה שישתלט על כל המתפרים. כיוון שהרב לא היה לו תפקיד ציבורי, הרב היה, אבל לא היה מתעסק בענייני המגעים מבחינה ביטחונית, מדינית, עם הנציב, אז הוא אמר, אני רוצה שזה בידיעתם של ראשי הסוכנות. טוב, אז הוא שלח את הרב ציודה ועוד עוד אדם אחד, דוקטור רוטנברג, זה שהקים את מפעל החשמל בארם נהריים, שלח אותם למסור שם לראשי הסוכנות שהוא מתכונן ללכת לנציב ולתבוע שהוא יהיה יותר תקיף כלפי הפורים. הם באו לשם, לבניין של הסוכנות היהודית, אז היה שם אושיסקין. ואושיסקין שמע את מה שהם רוצים לבוא, להגיד, אז הוא קם מלוא קומתו, כך הוא סיפר, אושיסקין היה אדם גדול, קם ואמר, שהרב לא ילך לנציב, זה לא כבוד ישראל יתחנן לפניו. והוא סיפר את זה ככה, שזו דוגמה, ככה צריך לדעת, ככה. צריך לדעת לשמור על כבוד ישראל. לא לחשוב שכבוד ישראל יכול להידרס בשביל, אפילו בשביל סכנות. לא. צריך לשמור על כבוד ישראל. כבוד ישראל, מבזים את כבוד ישראל, זה חילול השם. זה במידה מסוימת מה שאנחנו מוצאים כאן. אני חושב שהמדרש מתכוון ללמד אותנו מסר. איך אנחנו צריכים להתנהג? המדרש לא בא עכשיו לספר בלשון הרע על חס וחלילה, על יעקב אבינו, נגיד עליו דברים, דברי ביקורת, דברים לא טובים. הוא בא, הוא מוצא צורך הכרחי, ואולי מישהו ילמד מזה איך להתנהג. אומר המדרש, מי שצדיק מת לפני רשע, זה חס וחלילה דבר כזה. צדיקים צריכים לשמור על כבודם, על כבוד ישראל. ולא צריכים להתחנף, ולא צריכים לכפוף את קומתם, צריכים לשמור על העמדה, על המתאימה, על כבוד ישראל כפי שצריך להיות. כמובן שהדברים אמורים לגבי מה שאנחנו נוכחים בימים האלה, על כל מיני התחננויות של מנהיגים שמתחננים לאיזה הסכמים מבזים, ובוודאי שיש בזה פגיעה עמוקה בכבוד ישראל, וכמובן שזה גם לא לתועלת לשום דבר. נעבור לנקודה נוספת בפרשה. הרב ושמועות ראייה אומר, כתוב וישלח יעקב מלאכים, וחז"ל אומרים שהמלאכים הללו היו מלאכים ממש, לא אנשים, מלאכי מרום. והוא שואל שאלה הלכתית, האם יש שליחות למלאכים? האם בן אדם יכול לשלוח מלאך בשליחות? צריך להיות שלוחו של אדם כמותו, דומה לו, יש דין, יש אנשים שאין להם דיני שליחות. הם לא ברי שליחות, מה אתם בני ברית, השלוחכם בני ברית, יש תנאים לשליחות. מי שמחויב באותו דבר יכול להיות שליח, מי שלא שייך, אז הוא לא יכול להיות שליח. איך הם? יעקב שולח שליחים מלאכים. אז עומד הרב ומסביר שאבות, עבודת השם שלהם הייתה עבודה עליונה כמו של מלאכים. כלומר, מה ההבדל בין מלאכים לבני אדם? בני אדם יש להם בחירה. הם יכולים לבחור בטוב, וחס וחלילה גם לבחור להפך. מלאכים אין להם בחירה. מלאכים עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, שומעים בקולו, לא מסוגלים לסרב. אין להם בחירה. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, המלאכים נקראים עומדים, נקראים עומדים, אין להם בחירה, הם לא יכולים להתעלות ולא יכולים לרדת, כי אין להם בחירה חופשית. אבל בני אדם יש להם בחירה חופשית. אומר הרב שהאבות לפני מתן תורה הם היו במדרגה רוחנית כזאת שעבודת השם אצלם הייתה כל כך טבעית, כאילו באופן פנימי, נשמתי, נמשכו לעבודת השם כאילו למעלה ממדרגת הבחירה. הם ראו את ריבונו של עולם, הוא ליווה אותם, הם נוכחו במציאותו, והם היו תמיד עומדים לעשות רצונו באופן הטבעי ביותר. אבות בחינה של מרכבה, מרכבה להופעתו של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא רוכב, הוא מופיע ומתגלה על ידי אבות. ובמובן זה, כאילו יש איזו בחינה שאבות, יעקב אבינו, היה בדרגת מלאך. התעלה, כלומר כשאדם הבחירה שלו מגיעה להתרוממות כזאת גדולה עד כדי כך שהוא כאילו מאבד את הבחירה לכיוון הטוב. כלומר, הוא כבר כל כך שייך בעבודת השם, שהוא למעלה מבחירה, ויש לו איזו בחינה של מלאך. ולכן, יכול היה לשלוח מלאכים גם כן, כי יש שלוחו של אדם כמותו. יש לנו עוד מדרש, המשך מהרעיון הזה. המדרש אומר, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו, אין כאלה שורון רוכב שמיים בעזריך. אומר, אמר רבי ברכיה ברבי שמעון, ורבי יהודה ברבי סימון, אין כאל ומי כאל ישורון, הנעים והמשובחים שבכם. אתה מוצא כל מה שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות לעתיד לבוא, יקדים ועשה על ידי הצדיקים בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא מחיה מתים, ואליהו מחיה את המתים. הקדוש ברוך הוא עוצר גשמים, ואליהו עוצר גשמים. הקדוש ברוך הוא מברך את המועט, ואליהו מברך את המועט. הקדוש ברוך הוא מחיה מתים, ואלישע מחיה את המתים. הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות, ואלישע פוקד עקרות. הקדוש ברוך הוא ממתיק את המר, ואלישע ממתיק את המר. ממשיך המדרש ואומר, רבי ברכיה ברבי סימון אמר, אין כאל ומי כאל ישורון, ישראל סבא. מה הקדוש ברוך הוא כתוב בו ונשגב השם לבדו? אף יעקב ויוותר יעקב לבדו. לא מובן. מה המיוחד להיות לבד? יעקב ויוותר יעקב לבדו, כולם כבר הוא העביר את הנהר, ויעקב נשאר לבד. מה הגדולה בזה? אלישע מחיי מתים, אנחנו מבינים מה הגדולה. אליהו מחיי מתים. מצד שני, מה זאת אומרת? נשגב השם לבדו, אנחנו מבינים. הקדוש ברוך הוא יתעלה למדרגה, כולם ידעו, יופיע, כלומר, במדרגה כזאת שכולם ידעו שאין עוד מלבדו של רבנו של עולם. מה הכוונה, ויוותר יעקב לבדו? על כוח הכוונה שגם יעקב, יש לו איזה בחינה של לבדו שהיא מעין בחינה של מעלה. כמו שנאמר על ריבונו של עולם, כביכול, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, כלומר, לעתיד לבוא, יתגלה שאין אל הריבונו של עולם. כל העולם יכיר בזה, כל העולם ידע את זה, כל העולם יגלה את הגדולה האלוקית ואת הלבדיות האלוקית. שאין עוד מלבדו, שישם הוא האלוקים. כך יש איזו בחינה מסוימת שיעקב גם כן בולט ומתייחד בעולם כאילו רק הוא נמצא. הוא כל כך מתעלה למדרגה מיוחדת במינה שכל העולם כולו בטל כלפי המציאות של יעקב. יעקב הוא המציאות המרכזית של כל העולם. יש לו איזו בחינה של לבדו שאין לו שותפים, אין כמו במובן הזה של מקושר כמובן בריבונו של עולם. מה ריבונו של עולם לבדו? אף הוא מתייחד ומיוחד בזה שהוא מרומם על כל העולם כולו, ועל ידו מתגלה ריבונו של עולם ומתגלה של ריבונו ונשגב השם לבדו. וזה מה שמבין המדרש במשמעות של הפסוק, ויוותר יעקב לבדו. הרב ציודה היה אומר שמרגלה בפומי של הרב, להזכיר את המדרש, את שני המדרשים, מדרש אחד, ונשגב השם לבדו, ויוותר יעקב לבדו, ומדרש שני, ויוותר יעקב לבדו, שהוא חזר בשביל פחים קטנים. כלומר, נשארו לו שם עוד כמה כלים חסרי ערך, ערך מועט ביותר, ובשבילם יעקב אבינו חזר, שבעצם כאילו משמעות מהמדרש, שלא לא היה כל כך חשוב לחזור בשביל זה. והגמרא במסכת חולין בפרק גדעון נשה אומרת, מכאן לצדיקים שחביל עליהם ממונם יותר מגופם. כשאתה שומע את המדרש הזה, אתה אומר, מה רצו חז"ל, לשבח את הצדיקים או לא? מה זה שבח שחביב עליהם ממונם יותר מגופם? זה משהו לא סביר. זוכר שהייתי תלמיד כאן ביבנה, היה שם איזה ספר, אז מצאתי שם לשון כזאת, על דרך, פירוש על דרך העלצי. למה בפרשה ראשונה של שמע כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בפרשה שנייה כתוב, ואהבת את השם אלוקיכם בכל לבבכם, ויין שמוע תשמעו אל מצוותי, שאנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם, ולא כתוב בכל מאודכם. אז היה כתוב שם על דרך העלצי, שבפרשה שנייה כתוב בלשון רבים, אז אין רבים כאלה שהממון שלהם חביב עליהם מגופם. פרשה שנייה שכתוב בלשון יחיד, כאלה, יחידים, יש משהו כאלה שממונם חביב עליהם יותר מגופם. כלומר, בעצם שזה לא דבר חיובי. שם האדם מוכן לסכן את נפשו בשביל ממון. וכאן חז"ל משבחים את יעקב, הצדיקים כולם. שממונם, מכאן שהצדיקים ממונם חביב עליהם מגופם. אלה חכמים כמובן מתכוונים לכך, שאצל צדיקים גם דברים קטנים הם לא מבטלים, לא מזלזלים בשום דבר קטן. כל דבר קטן בעולם יש לו ערך, יש לו תפקיד. אין שום דבר שהוא נברא סתם. זה המבט של צדיקים בגלל גודל ההסתכלות שלהם ועל עומק ההסתכלות שלהם. הם יודעים שכל דבר בעולם קטן כגדול, כי יש לו תפקיד בעולם, יש לו ערך, צריך שהוא יוציא את התפקיד שלו מן הכוח אל הפועל, ולא להשאיר אותו, לא לזלזל בשום דבר, אפילו דברים שהם כלי חרס שאין להם כל כך ערך, איזה כלים, פחית קטנים, לא משנה מה, יש לזה, זה נברא, זה עשו את זה, יש איזה תפקיד, צריך למלות את תפקידו. שני הדברים האלה הרב היה סומך יחד, שזאת השלימות, שאדם צריך להיות ראשו מגיע שמיימה, הבחינה של ויוותר יעקב לבדו כמו ונשגב השם לבדו, להיות מקיף ומתרחב ומתפשט לגובי מרומים, ולהיות מתנשא למיוחדות כזאת שהיא עולה ובולטת, ומיוחדות כזאת שמגלה את הגדולה האלוקית של ונשגב השם לבדו. ויחד עם זה, לא להיות נשאר במרחבים הגדולים השמיימים, אלא לרדת אל המציאות ולרומם את כל פרטי המציאות ואת כל המעשים, לא להיות מופשט כזה שבאופן כללי הוא באמת... בדברים הכלליים יש לו השגות רחבות, הבנות רחבות, הוא יודע לשוט ברעיונות עליונים נשגבים, מרטילאים, אלא צריך גם לממש את הדברים בפועל ולקדש את החיים כולם עד הפרט היותר קטן. וזאת הגדולה יותר שלימה. שאדם יהיה ראשו מגיע השמיימה, אבל גם מוצב ארצה. ואל כל הצדדי המעשים שיש בתוך המציאות. כי יש אנשים מתפתחים, תלמידי חכמים, מופשטים, יודעים לתת שיעור נפלא באמונה, משהו מרומם מאוד מאוד, אבל לא מעשים, או הייתי אומר, יכול להיות, אני מדבר עכשיו על תופעה לא במציאות, אני מדבר על... כן, מה שיכול להיות, שאדם הוא גדול בבית המדרש, אבל כשהוא בא הביתה, הוא לא נוהג באותה גדלות כמו שצריך, כמו שאפשר לנהוג. גם כן טוב, שפחות יהיה גדול בתחום בחלק אחד, אבל זאת לא השלימות. רבי זרע אמר, שאלו אותו, במה ארכת ימים? אז הוא אמר, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי. אני קראתי את הדברים האלה, הייתי איזה רעיון עמוק, תמון כאן. בכלפי חוץ יש אנשים שיש להם סבנות, מישהו בחוץ פוגע או איזה ויכוח, הם שומרים על הנימוסים, לא מתפרצים, לא צועקים, לא מאבדים את ההשתונות. אבל בבית, עם האחים, עם האחיות, הם בא לי משתו, שם אדם לא שומר כל כך על עצמו, מכל וכל מכירים אותו, כבר לא יכול לקלקל את הרושם, הוא לא לקלקל את הרושם, בבית, יכול. ויש אנשים, אנחנו מספרים שיש אנשים אפילו שהם בבית אלימים, החוץ חושבים אותם עדינים, יפי נפש, לפעמים אי אפשר לזהות באיזה בית יש אישה מוכה, מפני שהאיש בחוץ בכלל לא נקרא עליו שום דבר. את כל העצבנות שלו הוא מציב בבית. אמר רבי זרע, מעולם לא הקפדתי בתוך ביתי. בבית, אף פעם לא יצאתי מהכלים, תמיד דיברתי בנחת, בסבלנות, בבית. זה הגדולה של האדם, שהוא יודע גם בפחים הקטנים להתעסק באופן הנכון. רבי זרע אמר עוד, מעולם לא הראיתי במקומות המתונפים. כמובן, הוא מתכוון הרהורים של דברי תורה. ומעולם לא הלכתי דלת אמות בלא תורה ובלא תפילין. טוב, יש הרבה אנשים שלא מעררים במקומות המתונפים דברי תורה, ולא מעררים גם במקומות נקיים. אז אין להם בעיה שלא לערער כשהם נכנסים למקומות שלא מתאים שם לערער. אבל מי שהוא לא פסק מלערער תמיד דברי תורה, לא מסוגל בכלל. הוא כל כך שקוע באמונה, בדביקות. הוא לא הלך 400, בלא תפילין ובלא תורה. אז כשעוברים באיזה מקום שהוא לא נקי, קשה לעצור את האירורים. המחשבות ממשיכות הלאה. איך אפשר בכלל לעצור אותה? אדם שעסוק בדברי תורה, במחשבות, בשאלה, איזה קושיה מעסיקה אותו, איזה רעיון ממלא אותו, וכשהוא עובר במקום שאיננו נקי, זה בעצמו. ממשיך, המחשבה ממשיכה, קשה לעצור אותה. אומר רבי זרע, מעולם, זאת אומרת, אף פעם, לא קרה כדבר הזה, שהוא עירר במקומות המתונפים. ומה זה אומר? שהוא למד תורה לשמה. שהוא למד תורה מתוך קדושה. הוא דבר השם בפיו. לא המחשבות, אם כבר נעשות מחשבות שלו, והוא לא כל הזמן עם אותה עירנות שהוא עוסק עכשיו בדבר השם. וכמובן שכשאדם עוסק בדבר השם, הוא יכול להיכנס עם תפילין למקומות המתונפים? שעלה בדעתו ישכח דבר כזה? זה צריך איזה חס וחלילה שיהיה אדם כזה ששכח שהתפילין בראשו, והוא נכנס למקום לא נקי. זה לא יעלה לדעת. למה? כי אדם ערני לדבר הזה. אז עכשיו הוא מניח תפילין, זה לא יכול להיות הדבר הזה. אדם יחזיק ספר תורה ויכנס למקום, יבוא במקום מתונף. לא שייך דבר כזה. לא שייך דבר כזה. למה? מפני שאדם ער לדבר הזה. וכשאדם עוסק בתורה, בפנים יש לו תורה, בתוך המחשבה שלו, והוא יודע שהוא נושא עכשיו את התורה, הוא נושא עכשיו את דבר השם, וכשהוא עובר במקום שלא מתאים שם לדבר, לא שייך בכלל. כמו שלא שייך לא לחשוב דברי תורה, אסור. זה מפני הערנות הזאת, שכל דבר היה אצלו, אצל רבי זרע, היה מתוך קדושה, מתוך עירה, שיביתי השם לנגדי תמיד, מצב כזה של שליטה מלאה בכוחות הנפש. עד הפרט האחרון. זאת הגדלות היותר שלמה מכל הצדדים. מצד אחד ונשגב השם לבדו ביום ההוא, ומצד שני גם בפרקים הקטנים, גם בפרטי הפרטים של המעשים, לדקדק ולהיזהר ולהקפיד ולשמור ולמלות את כל הדברים היותר קטנים תוכן מיוחד, תוכן עליון. שבת בטל כבר עשינו לפני חודש, כשאברהם אבינו בא, עבר ליד בטל. עכשיו יעקב הגיע, ואנחנו מלווים אותו, מלווים מפרשת השבוע כל פעם מחדש את המאורעות שהיו אז, ויש להם משמעות ארוכה ארוכה. כל מה שאירה לאבות זה סימן לבנים. והקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, קום עלה בית אל ושב שם, ופה בבית אל. הקדוש ברוך הוא נותן לו שם חדש. לא יעקב יקרא עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אנשים, מלוקים עם אנשים ותוכל. וזה גם המייחד את יעקב. החז"ל אומרים לנו שכל מי שקורא לאברהם, לאברהם, אברהם, אסור לקרוא, עובר בעשה. לא יאמר עוד שמך אברהם, כי אם אברהם יש שמך. אבל כשקוראים ליעקב ישראל, לא מתבטל שמו, שם יעקב ממנו. יעקב יש לו שם כפול. מפני שיעקב הוא באמת מכיל מדרגה מיוחדת במינה, שכוללת גם את הבחינה הזאת של ישראל, שר אל, ישר אל, ראשו מגיע השמיימה, וגם יעקב מלשון עקב, עד עקב, עד למטה, מהתחתית, מלמטה עד למעלה. זה הרי מה שיעקב רואה בחלומו, הוא בעצם רואה את מה שמתאים לו לראות. יעקב רואה את הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. הוא רואה סולם מקשר שמיים וארץ. והוא רואה מה שמתאים לו, שהוא באמת הדמות המיוחדת הזאת, שמכילה את המדרגות העליונות והמתמשכות והיורדות עד העקב. הדיק ותדים שיחה, כלומר כל הדמות כולה, הדמות השלימה, בחינם של יעקב עם שופרה דה אדם הראשון. אדם הראשון, שופרה דה יעקב מעין שופרה דה אדם הראשון. אדם הראשון היה מושלם ביופיו, היה לו יוצר טוב שעשה אותו באופן שלם, לא היה שותפים, היה אבא ואמא לקדוש ברוך הוא, שהפריעו לגנים או לאיזה, והקדוש ברוך הוא יצר את האדם הראשון בדמות נפלאה. וחז"ל אומרים ששופרה דיעקב הראשון, דיעקב מעין שופרה דאדם הראשון. זאת אומרת, זה חזרה כאן הדמות השלמה הזאת שלא התמשכה אחר כך אצל אף אדם מתולדות האדם הראשון, עד שהגיע יעקב אבינו. יעקב אבינו כאילו מחזיר, כאילו הוא מגיע לשלימות הזאת, מעין השלימות הזאת של האדם הראשון. האדם הראשון הוא מכיל את כל בני אדם בעולם, כולם תולדותיו, כל הסוגים, כל המדרגות, למעלה למטה, טובים פחות טובים, פחות טובים ועוד פחות טובים, כולם תולדות של אדם הראשון. מין שלמות כזאת. ויעקב אבינו הוא השלמות של האומה הישראלית, שמכיל בקרבו את השרים ואת כל הצדדים, גם את העקב. כל הדורות כולם, מין איזה דמות שלמה של ההופעה של יעקב, יעקב ישראל. עד עקבתא דמשיחא שמופיעים העקבים והתחתית והסיום של ההופעה השלמה של האומה הישראלית לכל דורותיה. ואת הכל צריך לתקן, גם את הפקים הקטנים, גם את המדרגות, גם את השוליים, גם את העקבים. צריך לנקות מכל של לכלוך ומכל תינוף. וזה בעצם ענייננו בדורות האלה, בתקופה הזאת. אבל כן, אנחנו פוגשים מצבים שקשורים בעקבים, שהמצב הרוחני הוא טעון תיקון גדול. צריכים לחפש בתוך כל התחתית הזאת עוד מה נשאר עוד לתקן, לאסוף איזה ניצוצות של אור שנשארו עדיין, שעדיין צריכים לדלות אותם מתוך התערובת של הפסולת, ואנחנו עומדים בסיום העבודה. זה מה שדיברנו על פרשת השבוע. אנחנו מתקרבים לחג החנוכה. הרב נריה שלח לנו מכתב לפני השנה הראשונה, שנייה, שהערוץ 7 החל לשדר, אז הוא שלח לנו לא לקרוא לחנוכה חג. זה לא חג. להגיד ימי החנוכה. שלחנו מכתב שכשהערוץ 7 הוא השתמש בתואר הזה, לא להגיד חג. חג. יש לנו חגים שהתורה קבעה. מה שהתורה לא קבעה חג, אז צריכים לקרוא לזה בשם הנכון שלו. צריך להגיד ימי החנוכה. ימי החנוכה באים אלינו לטובה. ימים של ניסים שנעשו לנו אז, אנחנו חוזרים על אותם המוראות שהיו אז בדורות האלה. נפגשים במלחמות, נאבקים ונלחמים על ארץ ישראל ועל התורה, ונראה לי שאנחנו, כשאנחנו מתכוננים לימים האלה, אנחנו צריכים לתכנן פה בישיבה, לראות איך אנחנו ממצים אותם בהתרוממות היותר גדולה. בדרך כלל ימי החנוכה, בגלל שבאמצע הסדר השני הולכים להדליק נרות, והשמחה הטבעית והדרושה לקיום המצווה, ואווירה מיוחדת. אבל אם מתכוננים נכון, אז זה לא גורם לאיזושהי הפסקה או לאיזושהי יציאה, אלא להפך. הימים האלה הם צריכים להיות ימים ככה של קפיצה למדרגה חדשה, והערה של נר מצווה ותורה אור. יש מפרשים את הדברים האלה, שבכלל ימי החנוכה הם מקפי, זה כמו דומה לבחינה של הכנה, קפי בכסלב, חמישה ימים לפני התחלת חודש טבת. חודש טבת מתחיל האור לעלות, כן, אמצע החורף. וכמו שיש חמישה ימים לפני ראש השנה, שבעצם העולם נברא, ובראש השנה האדם הראשון נברא, אז יש גם את הבחינה הזאת של בכסלב, חמישה ימים, קפי כסלב לפני ראש חודש טבת, אלה כאילו הולכים עכשיו לעלייה חדשה, כמו שהיום הוא הולך באור יותר ויותר, החושך הגענו כבר לסיוע, והולכים לקראת האור, אז כך מבחינה רוחנית. אז זה הזמן לעליות גדולות מאוד, ועל אחת כמה וכמה במצב הזה שאנחנו נמצאים, שאנחנו צריכים להוסיף המון המון זכויות. ריבונו של עולם מתווה לתפילתם של צדיקים. כל הצרות שקורות כעת, זה מפני שהקדוש ברוך הוא מתווה לתפילתם של צדיקים. וצדיקים לא צריכים לסמוך על הזכויות שלהם, אלא צריכים להרבות בתפילה. כמו שעשה יעקב אבינו, שאמר הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו. הוא מתפלל ומבקש, ככה עשה יעקב אבינו כשהוא יצא לדרך, ככה עשה יעקב כשהוא פוגש לקראת שפוגש את עשיו. הוא פונה לריבונו של עולם, הוא מתפלל אליו, שיציל מכל הצרות, מכל המצוקות. וצריכים ללמוד מיעקב אבינו איך להתפלל. הוא מקודם מודה לריבונו של עולם, מקודם משבח על כל קטונתי, מכל החסדים, מכל האמות אשר עשית את עבדיך וכולי. הוא מודה לקדוש ברוך הוא על כל הטובות, אבל אחר כך הוא בא ומבקש, הוא מבקש בפרטות, הצילי נינה מיד אחי מיד עשיו. מכאן לומדים הלכה שכשאדם מתפלל הוא צריך לפרט את הבקשה שלו, שיגיד בדיוק מה הוא רוצה, מה הוא מבקש. ואנחנו, יש לנו הרבה מה לפרט. אנחנו רוצים את יהודה, שומרון, חבל עזה, בנימין, אנחנו רוצים את ירושלים, אנחנו רוצים את הר הבית, אנחנו רוצים שבית המקדש ייבנה, אנחנו רוצים שכל ישראל יעשו תשובה, אנחנו רוצים שנזכה לעלות בתורה, וכל אחד ואחד יש לו רצונות מסוימים. צריך לדעת לפרט. וזה עניינם של הימים האלה, ימי החנוכה, ימי הלל והודעה, ימי תפילה, ימי התרוממות הנפש. אז בעזרת השם שנזכה, נתכונן לימים האלה, ונקבל אותם, ונקבל מהם את הגדולה שלהם, וזה יהיה בשבילנו איזה שלב חדש של עלייה בתורה לימים הבאים עלינו לטובה, בעזרת השם.